כל כך. אני, כן, אוקיי. כן, ודאי. ואם זה מפריע לך, גם אל תענה תאמן. אתה מתפלל עכשיו במניין. אתה עכשיו מתפלל במניין מסוים, וסמוך אליך מלא מניינים, כמו בכותל וכדומה. ואם כל שנייה תפסיק, זה יפריע לך את המניין, אל תענה. אם זה לא מפריע לך, תענה, אמן, קדוש. שלך אתה עונה כל מה שצריך.
לא, זה עניין שלי, אבל הם אשכנזים, אז הם לא אומרים תגידן לנביא, אחרי החצת, הם עושים קצת השדה. זה נקרא זה על הסדר שלי, וכאילו, האנשים מפריעים לדלת
ה... אם זה המניין שלך, אתה ממש עוצר כשהגיעו לקדיש, אפילו אם זה אשכנזים. תעצור כשהגיעו לקדיש, תשתוק ותענה. ואז תסיים את המזמורים שלך, שיר של יום ובית יעקב וכל זה, אחרי שסיימו את הקדיש. אם זה לא מניין שלך, בסדר? אתה ממשיך בתפילה שלך, ואז אתה עונה רק את האמן וכדומה, ואם גם זה מפריע לך כל רגע, גם זה אתה לא חייב. אתה מבין? מן הדין, אני עכשיו יושב ולומד בבית מדרש, וכל רגע, ויש פה מניינים או משהו כזה, אין לי מקום אחר ללמוד, לא, אני לא יכול, אני רוצה ללמוד עכשיו, אני לומד בקול או משהו כזה, כל רגע אני אענה אמן, זה מפריע לי. נו, קדושה תגיד, אבל גם זה לא ברור שחובה, אתה מבין? תורה זה ערך עליון, אתה מבין? אז אם זה לא מפריע, תענה. אבל כשזה במניין שלך, אז גם תפסיק את כל ה...
חובה להפסיק?
כן. כן, אתה מבין? אנשים הרבה פעמים לא... הרבה פעמים אני רואה שאנשים, במניין שלהם ממשיכים את המזמורים, וזה טעות, זה לא נכון. הקדיש יותר חשוב מהמזמור הזה. הקדיש זה דבר הרבה יותר גבוה, ולכן אתה צריך לשתוק ולענות ולא להמשיך. אני רואה אנשים ממשיכים להגיד לי שיר למעלות כשההוא התחיל להגיד התקדל והתקדש. לא, אבל לא מפסיקים בקדיש בכלום, לא מדברים בקדיש, גם לא בדברי תורה, אתה מבין? אבל אם זה לא המניין שלי, ואני לא מחויב ל... אתה לא מבין? אז זה פה...
הרב הקדיש מוכר לדבר?
לא.
נראה גרון
בכלל?
נכון.
קדיש המעלה שלו יותר מקדושה. ולכן צריך מאוד...
צריך מאוד להיזהר. קדיש או קדושה או מתי ואיפה?
ידוע, מפורסם, הרב רון חזי עושה את זה כל הזמן. מדבר על זה. קדוש וברוך, וחמש המינים ראשונים של קדיש, שותק ומכוון. לא אומר. נכון. יש כאלה מכלים גם אחרי היש מרבה.
אני לא אומר.
שריך. אוקיי, סיכום של הפעם הקודמת. סיבכתי אתכם, אבל למסקנה אמרתי למנהג אשכנז אמרנו שאין דין שינוי מקום בסעודת פת. כל זה בדיעבד. בלכתחילה גם הרמה אומר, אל תצא באמצע האוכל. אם יצאת, אומר הרמה, אתה לא מברך בסעודת פת. בסדר? וגם כשאתה כן צריך לחזור ולברך לפי הרמה, כגון לא בסעודת פת ולא מזונות, סתם אכלתי פה כמה תפוזים ויצאתי, ואני רוצה עכשיו לחזור ולהמשיך לאכול תפוזים, ושיניתי מקום לכל הדעות, כמו שלמדנו מה זה שינוי מקום, אז אומר הרמה, אתה מברך רק ברכה ראשונה וממשיך לאכול את הפירות. לא מברך ברכה אחרונה. למנהג הספרדים אמרנו, מרן אסר בכל מקרה לצאת, ומרן אמר גם בדיעבד אם יצאת, בכל מקרה אתה חוזר ומברך, נכון? גם בסעודת פת, וגם כשאתה חוזר ומברך, הוא אומר גם אחרונה ועוד פעם ראשונה. זה מרן, בדיוק. אכלתי סנדוויץ', מישהו קרא לי החוצה ויצאתי, וחזרתי, אומר מרן, תברך ברכת המזון על הסנדוויץ' הקודם, ותול ידיים בלי לברך והמוציא עוד פעם.
אם זה הפסק, עשיתי הפסק, זה לא הפסק לברכת המזון?
לא, מה זאת אומרת הפסק? תברך ברכת המזון. לא, לא פתאום, ברכת המזון זה עד שיעור עיכול. בסדר? אמרנו מנהג הספרדים, עד עכשיו אמרתי את מרן, מנהג הספרדים לרוב העולם שפוסקים כרב עובדיה בדרך כלל, אז הוא אומר שבדיעבד תפסוק כמו הרמה. בסדר? כלומר, גם לספרדים, כן. לכתחילה לא לצאת בשום אופן, כן? למה לך להסתבך עם מה שמרן פסק ואסר? אבל אם כבר יצא בטעות, אז הוא אומר שבסעודת פת יש מקום להקל, ויש פוסקים ספרדים ש... שלא חן עם השיטה של הרב עובדיה. התלמיד חבר שלו, חבר שלו, החברותה שלו, אני יודע, הרב בן ציון, שלמדו ביחד הרבה שנים, הוא לא מסכים עם הרב עובדיה בהרבה דברים, והרב עובדיה אמרנו בהלכות ברכות לא כפוף למרן, כי הוא אומר סבל סבל, אבל הרב פוסקים אחרים אומרים לו, לא סבל, מה זאת אומרת? קיבלנו הספרדים את דברי מרן, מה פתאום צריך להיבהל? אני פוסק כמרן בנידה. יש הרבה דברים שהרמ"א כותב שהאישה הזאת היא אישה נידה, ומרן אומר, האישה הזאת אישה מותרת ומותר לבעלה להיות איתה, לשמש איתה יחד. והעניין פה הוא עניין של קרת, ואנחנו לא מפחדים. ספרדים הולכים כמו מרן בזה ולא מפחדים. בהלכות שבת, יש הרבה דברים שהרמ"א כותב שזה חילול שבת, והמרן אומר שזה מותר בשבת, נכון? אז גם פה לא מפחדים. מרן פסק, פסק, הוא פסק גדול, לא צריכים לפחד, כל אחד כפי המנהג שלו. אז גם פה בהלכות ברכות לא קיבלו את הכלל של הרב עובדיה תמיד סבל סבל, אלא אז מה אם מרן אמר לברך? לא להיבהל מברכה, זה לא ברכה לבטלה, אני הולך פה לפי גדולי פוסקים, אין שום בעיה. אז אמרנו יש בזה בין הספרדים מנהגים חלוקים בדבר, תכלס לפי הרב עובדיה לא לעשות, גם לפי הרמה, לפי כולם לא לצאת. אם יצאת אל תברך, אבל אם זה לא סעודת פת ולא מזונות, וגם יש אומרים גם לא שבעת המינים, פירות רגילים, שתייה וכדומה, ושינית מקום באופן, לא של אמרנו מהמטבח לסלון או קומה שנייה בבית או לשירותים או משהו, באופן שזה שינוי מקום כמו שלמדנו, אז פה בכל מקרה צריך לברך. שנייה, מישהו פה? משה.
מה?
לפי
כאילו מה הרמה קובע? לפי מה הרמה קובע?
הרמה בדרך כלל אמון על פסקי, על פי פסקי בעלי התוספות והראש והטור ו...
ולמה דווקא? בגלל שהנוח
לו
האלה?
לא, לא. לא, לא. חס שלום, אין פה נוחות. הרמה כאב לו שמרן לא הביא לידי ביטוי את הפסיקה האשכנזית. בסדר? המרן בא וכלל כלל. הוא אמר, יש לי שלושה עמודי הוראה, ריף רמב"ם ראש, אני תמיד הולך על פי הרוב. בדרך כלל מה לעשות, ריף והרמב"ם זה צד אחד, והראש זה צד שני. כי ריף רמב"ם זה אותה אסכולה, אותה שיטה. הרי הרמב"ם הוא תלמידו של הריף. בסדר? הרמב"ם קיבל מאביו רבי מימון, גם קיבל קצת מהרי מיגש, והרי מיגש קיבל מהריף. אז פחות או יותר הרמב"ם נוהה בפסקים שלו אחרי הריף. פחות או יותר. ואז יצא חלוקה על פי רוב, ריף ורמב"ם, מול הראש שהוא פוסק אשכנזי, קצת דומה לסדרנות הספרדית, אבל גם המון המון ינק מהפסיקה של רבנו תם פוסקי אשכנז. ואז הוא אומר, יוצא על פי רוב אתה הולך לפי ריף ורמב"ם. כלומר, אומר הרמ"א, כמעט לא הבאת לידי ביטוי את הפסיקה האשכנזית. למה קבעת שאלה השלושה? מה עם הרשב"א? מה עם בעל תוספות? מה עם רבנו תם? מה עם הרשב"ם? מה עם הר"ן? יש הרבה פוסקים אחרים, למה דווקא שלושת אלה? אז לכן הרמ"א לא קיבל את הענו. הוא אומר, בסדר, אוקיי. ודאי שהפסקים של מרן הם פסקים טובים, אבל הם לא מביאים לידי ביטוי את המנהגים שלנו באשכנז. אנחנו באשכנז נהגנו לפסוק כמו התוספות, כמו הראש, ולמה שנשנה את המנהגים שלנו? לכן הוא בא והביא את הערות שלו, בסדר? אז בדרך כלל הרמ"א פוסק כפוסקים שאמרתי, תהיתי משה, והמרן כמו הריף והרמב"ם, בסדר? זה פחות או יותר המקור לחלוקה, שזה לא חלוקה פרטנית, זה חלוקה בגישה. הריף והרמב"ם הם יותר סדרנים, כלומר לוקחים פשט גמרא, פוסקים אותו להלכה, והתוספות הם יותר מפולפלים. בסדר? חכמי אשכנז בנו את הפסיקה שלהם יותר על פלפול. כלומר, יש לי פה, אני ממש לא רוצה להרחיב על זה, יש לי פה סוגיה, יש לי סוגיה במקום אחר בש"ס שהיא סותרת, מה אני עושה? ממציא חילוק. אני בא ואומר, לא ייתכן שפה חז"ל סותרים את עצמם, אלא זה נאמר במקרה כזה וזה נאמר במקרה כזה. מאיפה אתה יודע? ככה נראה לי בסברה. בסדר? כלומר, אף אחד לא אמר לך שכוונת הסוגיה פה היא כך וכך, וכוונת הסוגיה שם באופן אחר. אבל נראה לך בסברה, כלומר אתה בונה יותר על שכל. הפסיקה הספרדית הייתה, מה כתוב? אני פוסק. צמוד צמוד לפשט.
אז יש התנגשויות.
יפה, בסדר. ואז הריף והרמב״ם צריכים להתמודד עם שאלה אחת, שהיא לכאורה קשה. אמנם הסוגיה פה אומרת כך וכך, אבל היא סוגיה אחרת שאומרת אחרת. אומר ריף והרמב״ם, אני פוסק, כמו נניח סוגיה במקומה, פה העיקר, פה שם הובא בדרך אגב, שם מהקשר אפשר להסביר פה, זה מה שכתוב, אני פוסק. והתוספות ינסו לשדך בין הדברים ולהגיד שכן, יש פה חידוש הרבה יותר גדול ממה שכתוב בפשט, למרות שזה לא כתוב. כלומר, הרמב״ם יותר העדיף דוחק בלשון מאשר דוחק העניין, ואילו רבנו תם מעדיף את דוחק העניין מאשר דוחק הלשון. כלומר, לפי הרבנו תם אומר, שמה, נכון שזה לא כל כך נכנס במילים, כי בפשט כתוב כך וכך, אבל בגלל כל מיני שיקולים ממקומות אחרים, אני כאילו אונס את הפשט ונותן פה פשט חדש, לא כמו שכתוב. ואילו הרם אומר, לא, מה כתוב? זה אני פוסק להלכה, פחות או יותר, בסדר? ואז זה שתי בתי מדרש. אז כל אחד הרוויח משהו והפסיד משהו, בסדר? יותר מדויק, לריף ולרמב״ם הייתה פסיקה, הייתה מסורת מגאונים. בסדר? הגאונים, לפני, קצת לפני שהריף נולד, אז פחות או יותר הסתיימה תקופת הגאונים. נכון, ואז גם אותה תקופה בבבל, אותה תקופה זוהרת בבבל הסתיימה. עכשיו, אותה תקופה בבבל היא תקופה מאוד חשובה, כי היא המשך ישיר של תקופת השס. בסדר? אחרי חתימת השס, המשיכו קהילות יהודיות לחיות בבבל, ואותם שתי ישיבות גדולות שהיו בבבל, הם היו המשך ישיר של תקופות השס. אז כשבא רב יהודאי גאון, רב היי גאון, רב שרירה גאון, רב נטורנאי, רב חופני, רב שמואל, רב סעדיה, כל אלה, היה להם מסורות מתקופות השס. כלומר, הם באים ואומרים, רבותיי, מה שכתוב במסכת כתובות דף סמך, לא ברור שם, יש לי מסורת מרבי, ומרבי מרבי עד רבינה ורב אשי, שהפשט הוא כזה. זו עוצמה אדירה. כלומר, באים חכמי הגאונים ואומרים, יש לנו מסורות רציפות על מה כוונת חזל בכל דין. ואז המסורות האלה בחלקם, כאשר היהדות בבל התפרקה ועברו לצפון אפריקה ולספרד, פחות או יותר המסורות האלה עברו והגיעו בצורה כזו או אחרת לריף ולרמב״ם. לחכמי אשכנז לא הייתה את המסורת הזאת. בסדר? חכמי אשכנז שחיו לא רחוק משם, לא רחוק משם, בדרום צרפת, לא היה להם את המסורות האלה, ולכן הם ניגשו ללמוד ש"ס במידה מסוימת עקר. כלומר ש"ס, מה שכתוב אני מבין, אבל אין לי מסורות מה הכוונה. בסדר?
כמו הרפורמים ב...
חס ושלום. חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. הכוונה היא שלא היה להם מסורות מדויקות, כי הם חיו לא עם ההמשך הרציף של חכמי בבל. בוא נאמר ככה, החוכמה הבבלית עברה לספרד ולצפון אפריקה, ואילו יהדות אשכנז קיבלה מארץ ישראל דווקא. בסדר? יש מין שתי צירים כאלה. מבבל המוקד עבר לספרד וצפון אפריקה, ומי ארץ ישראל לאשכנז, איטליה ופולין יותר מאוחר, אלא שארץ ישראל באותו זמן הייתה יחסית שוממה. יחסית שוממה. לכן הפסיקה האשכנזית יותר בנויה על שכל, על תחכום, פחות על מסורת. בסדר? אלו ואלו דברי אלוהים חיים. עם ריבונו של עולם, כן? זרק את רבנו תם בצרפת, ואת הרמב״ם בקורדובה, ואת ההוא בגירונדה, ואת ההוא בפולין, ואת ההוא בעיראק, והוא בתימן. כך היה רצון השם, ואם ההלכה התגלגלה והגיעה איך שהגיעה, זה ההלכה, חס ושלום לבוא ולהגיד, הוא צודק והוא צודק, מי אנחנו?
שיגיע עוד פוסק שיכריע בין הרמה
להמרן. זהו, אז זה המרן הכריע את פסיקה הספרדית של הראשונים, והרמה את הפסיקה האשכנזית של הראשונים.
זה הספרדית גם של האשכנזים, כל הדעות, והכריע משהו ש...
כן, אבל הואיל וכבר נוהגים פה מאות שנים, זה קבלת הרבים, קבלת הרבים עליהם ועל זרעם. האשכנזים קיבלו את הרמה והספרדים קיבלו את מרן, אז זה ממשיך עד יבוא גואל צדק ויעשה שלום ויעשה לנו תורחת. כן, הם היו באותה תקופה בערך, נכון. בוא גם, ארי הקדוש, ארי הקדוש ומרן מחותנים. הבן של מרן היה נשוי לבת של ארי הקדוש. בסדר? הם מחותנים ביניהם.
כמובן שאחד מהתימנים שכנראה זה צודק, אבל מי אנחנו שנדע מי?
אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בהלכה, כן, בהלכה לא מחפשים מה באמת היה, מה משה רבנו התכוון באמת. אם כך נפסק ההלכה על פי כללי ההלכה, זהו. מכירים את הסיפור המפורסם, נכון? רבי יהושע חולק על רבן גמליאל לגבי עיבור החודש, בחודש תשרי. זה אומר ראש חודש יום רביעי, ואומר ראש חודש יום חמישי. בסדר? נפקא מינה גדולה, מה אומרים מתי הלל? זה נפקא מינה קטנה, אבל עוד 10 ימים יום כיפור. אז לפי זה ראש יום כיפור יהיה ביום רביעי הבא, סתם אני זורק, והוא יום חמישי הבא. בסדר? יוצא שביום שזה יעשה את הסעודה של שבירת הצום, זה יתחיל את הצום, ולשיטתו הוא בכלל אוכל ביום כיפורים. אם אתה ביום חמישי תאכל ותבנה סוכה, אתה עובד מחלל את יום הכיפורים, נכון? ורבי יהושע הוכיח לו בראיות גמורות, רבן גמליאל סליחה, אתה טועה במה שאתה אומר. איך זה מעיד על האישה שילדה ולמחורת קרסה בין שיניה? אמר לו את זה בביטוי. איך אתה יכול להגיד על אישה שילדה ולמחורת עדיין הבטן שלמה? כלומר, הוא אמר לו, החשבון האסטרונומי שלך לא היה נכון. אומר לו רבן גמיל, אתה תבוא אליי, תחלל את יום הכיפורים שחל בחשבונך ותבוא אליי, כי אני צודק במה שאני אומר. ואז הוא הצטער מאוד שהוא יצטרך לחלל יום הכיפורים. ואז בא אליו רבי עקיבא, אמר לו רבנו למתנו, רבי עקיבא זה עדיין חכם צעיר, אמר לו רבנו למתנו, כן, אשר תקראו אותם במועדם, כן, אז התורה אומרת אותם בליבב, אל תקריא אותם אלא אתם. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו טועים. כלומר, יש לכם כוח לחכמים לפסוק הלכה, במיוחד בנושא של קידוש החודש, וגם אם אתם טועים, כן, הטעות שלכם קבילה. מה שקבעתם נקבע, למרות שטעיתם. בסדר? אמר לו רבי יהושע, עקיבא ניחמתני, עקיבא ניחמתני. כן, ואז הוא הלך, ורבן גמליאל קם ואמר לו, בוא בשלום רבי ותלמידי, רבי בחוכמה, אני יודע שאתה תלמיד חכם יותר גדול ממני, ותלמידי שקיבלת את דבריי. לא עשיתי את זה, אלא לכבוד הסנהדרין שלא תרבה מחלוקת בישראל. אז אותו דבר גם פה, מיד. יש פה פסיקת ההלכה, זה ההלכה. הזכרנו את זה השבוע. אלה שרבי אליעזר שהתיר התיר למכשירי מילה, ומי שעשה כמו עשה מצווה גדולה, והיום שנפסק להלכה זה חילול שבת. בסדר? אז כל אחד לפי המנהג שלו, הכל קטנוני ושטותי. אני צודק, אתה צודק, יש פה ראיה, כל אחד נוהג על פי רבנים גדולי עולם ויש לו עד מי לסמוך.
לא, אני לא אמרתי שמשה רבן שקיבל את התורה לא קיבל שתתורות, הוא קיבל תורה אחת.
אין ספק.
נו, אז כל אחד, אז כל אחד רואה את זה דרך שלו.
אין ספק, אבל כשאין סנהדרין, אז כללי הפסיקה הם כאלה.
מישהו בטוח טועה.
אבל אין פה, זה הנקודה. אם אני עושה...
הוא קיבל תורה אחת, לא קיבל שתיים, אז אחד צודק.
מועד התורה של האחנה, עם הרוח
המועשירי. אין ספק, אין ספק שהאידיאל שיש תורה אחת. אני זה שיעור במחשבה עכשיו, אני לא רוצה לגלוש לשיעור במחשבה. אמרנו, הזכרנו את זה המון פעמים, שבתחילת תקופת יוון התחילה המחלוקת בישראל. בסדר? עד אז באמת לא הייתה מחלוקת. היה סנהדרין, היו מחלוקות, אבל כל המחלוקות נסגרו יפה. מביאים את הדיון לפני 71 זקנים, והם חותכים, הם פוסקים הלכה, ואחרי שהם קבעו על פי רוב, מי שיעיז להמרות אותם זה זקן ממרה. בסדר? אחרי שהתפרקה הסנהדרין בעוונותינו, כן? באופן הזה, אז יש לנו כללי פסיקה אחרים. בסדר? אם באמת היה חשוב לריבונו של עולם שההלכה תמשיך בצורה רציפה, נכון? אז באמת היה מכנס את הרמב״ם ואת רבנו אותם, מוליד אותם באותו עיר ובאותו זמן, והם היו עושים, כותבים ספר משותף, חוסכים לנו המון שאלות. בסדר? אבל הואיל ולא כך פני הדברים, אלה שלא ראו את רבנו אותם הלכו לפי הרמב״ם, ואלה שלא ראו את הרמב״ם הלכו לפי רבנו אותם, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. בסדר?
אבל אין מה לעשות מישהו, נגיד המרן והרמה, הכלים שעליהם כדי לפסוק הלכה הם הרבה יותר מועטים, נגיד מהרב עובדיה, שהוא רואה היום את כל הספרים, את כל הדעות שיש, אלף ואחת דעות, ואז הוא יכול להכריע.
דברים לא נמדדים בכמות, בסדר? דובר פה על ענקי עולם, תמיד? דובר על אנשים גדולים, תלמידי חכמים. ואף על פי כן אין לו לשופט, אלא מה שבימיו, כל דור אין לו אלא את השופט שלו, ולפי הכללים שלו, זה מה שיש. בסדר, נכון, במידה מסוימת, במידה מסוימת אתה צודק. כמו שהראשונים אומרים, אנחנו כננס על גבי הענק. אז אנחנו לא חלילה וחסמי, אנחנו מול מרן. אבל אנחנו על הראש שלו, כי אנחנו רואים כל מה שהוא כתב וגם מה שהאחרונים כתבו, ובגלל זה אנחנו כאילו צופים למרחק. אנחנו רואים את התמונה בצורה בהירה יותר. במידה מסוימת זה נכון, לא לגמרי. מה? בדיוק, זה פשוט. הרב עובדיה לא מחזיק ממנו ענק, לא מחזיק מעצמו ענק מול מרן, זה פשוט. למרות שברור שהרב עובדיה יודע יותר ממרן. זה פשוט שהוא יודע יותר ממרן. יש עוד 400 שנה תורה שהיו ממרן עד היום, שמרן לא יודע מה נכתב, והרב עובדיה יודע מה נכתב, תמיד לפי העניין. אבל זה לא אומר שהוא גדול ממנו. הרמב״ם, מה הרמב״ם ידע? הרמב״ם ידע ש"ס וגאונים. בסדר? אבל מרן יודע שהוא לא גדול מהרמב״ם. כי דברים לא נמדדים בכמות של ידע. בסדר? אוקיי, נחזור לעניין שלנו. אז פחות או יותר סיכמתי את נושא של שינוי מקום, אני עובר לקוף עין תת. גמר סעודתו ונטל ידיו, מים אחרונים, אינו יכול לאכול ולשתות, עד שיברך ברכת המזון. ואם אמר הבלן ונבריך, הווה עשה הדעת ואסור לו לשתות, אלא אם כן יברך עליו תחילה. בסדר? מרן מדבר על מציאות מאוד מאוד מצויה, שבוא נראה בסעודה ובוא נראה גם לא בסעודה. סיימתי לאכול, טוב די, יאללה, וואלה, סבעתי, זהו. אמרתי משפט כזה. זהו, מספיק, אכלתי יותר מדי, זה לא טוב לדיאטה. באמת גמרתי בדעתי שאני מפסיק, אני קם, נוטל ידיים וזה, רק, אבל אמרתי, זהו, סיימתי לאכול. עכשיו פתאום בא לי עוד משהו לאכול. אחרי 5 דקות אני יושב מדבר עם מישהו על השולחן, פתאום נרגע לי קצת הסובע ובא לי להמשיך לחטוף עוד איזה חמוצים שנמצאים על השולחן או לא משנה מה. האם ברגע שאני אמרתי בדעתי סיימתי לאכול, זהו, אז סיימתי לאכול ואסור לי, או שמותר לי? בסדר? השאלה הזאת מאוד מצויה. אכלתי 5 עוגיות, בוא נדעי, מספיק, יותר מדי, אני לא עומד בכללים, זה לא בסדר, אני לא צריך לאכול יותר מדי. פתאום, אחרי דקה, הכל משתנה, כי הטעם יורד וכבר אתה לא מרגיש סובע, פתאום בא לך לחטוף עוד משהו, ברוך תהיה. זו שאלה מאוד מצויה, בסדר? זה העניין של היסח הדעת. אז לגבי... תודה, תודה. של כוח. אז לגבי סעודה, יותר קל. יש לי נון צדיק מאוד ברור. בסדר? הנקודה ציון שלי מאוד ברורה. אם נטלתי מים אחרונים, הכי קל. ברגע שאדם נטל מים אחרונים, אסור לו שום דבר, חייב לברך ברכת המזון.
אם הוא מדבר, תאכול מים
אחרונים? לא, לא. אבל לאכול הוא לא יכול. בסדר? לאכול שום דבר אתה לא יכול, חייב לברך ברכת המזון. אבל אם הביא הגלידה, יש עוגת קצפת, מצוין, אחרי ברכת המזון, תברך, תאכל מה שאתה רוצה. אבל עד ברכת המזון אין. אחרי מים אחרונים, צריכים להיות סמוכים וחייבים לדחיף את ברכת המזון. תכף, אומרת הגמרא, 3 דחיפות הן. בסדר? תכף לגאולה תפילה, תכף לשמיכה שחיטה, ותכף לנטילה ברכה. בסדר? מכירים את הסיפור עם האריזה למפורסם? בא אליו אחד, אמר לו הרב, כואב לי הכתף. אמר לו, כואב לך הכתף כי אתה לא נזהר בתכף. תכף אותיות כתף, אתה לא סומך את מים אחרונים לברכת המזון, לכן כואב לך הכתף. מעכשיו, תול מים אחרונים ותברך, אתה תראה שפתאום הכתף נעלם. בגמרא. בברכות. נמצאת, נון, משהו כזה.
כואב לי הלב.
מה? אז בסדר? יפה. עכשיו הספרדים נוהגים גם לא לדבר. ממש ככה להסמיך. יש כאלה שנוהגים כן לדבר בלי בן מחר. אבל לכל הדעות להסמיך את זה מיד. אוקיי? וגם לכתחילה יש אומרים, שאומרים שהתכף לנטילה ברכה מוסב על מים ראשונים. תכף לנטילת ידיים בהתחלה ברכת המוציא. בסדר? אז לכן נוהגים גם פה לכתחילה. יש כאלה אומרים לא לחכות שיעור כף בית המות. זה לומדים מהתכף לסמיכה שחיטה שהיה מאיפה שאדם ישראל שיכול לשחוט שוחט עד שלוקחים את הבהמה לאיפה שסומכים, מאיפה שסומכים עד לאיפה ששוחטים, זה היה 22 אמות מרחק, אבל לא ניכנס. בכל מקרה צריך סמוך וזה קל וברור. זולת מקרה יוצא דופן שאני מסופק אם אכלתי כזית, מאוד מצוי בסעודות שבת בטריבונה שם. עמית, שיעורי, תנו דוגמה. זולת במקרה אחד, וזה מצוי מאוד שבת בבוקר לפעמים, או משהו כזה, אתה סתם טועם את המוציא ואוכל כל כך הרבה דברים, ואז נגמרה הסעודה, אפס, אכלתי המוציא או לא אכלתי? אכלתי כזית או לא? אז עכשיו, מה זה? נטילת ידיים, כבר נטלתי ידיים, אני בא ברכת המזון. מה דרך ברכת המזון? אולי בכלל אתה לא חייב. אז זה מקרה יוצא דופן, שבמקרה כזה, תאכל, תשלים את הכזית, או יותר נכון לא תשלים, תאכל כזית שלם, ואז תברך ברכת המזון. אבל סתם ככה במקרה נורמלי, נטלתי ידיים, נגמר הסיפור. מה קורה אם לא נטלתי ידיים? לא נטלתי ידיים ורק אמרתי, יאללה בוא נברך. במקרה כזה, זה נקרא היסח הדעת, ולכן מותר לך לאכול עוד פעם, אבל תצטרך לברך שוב. אני חוזר. אם אדם נטל מים אחרונים, נגמר הסיפור, אסור לו לאכול כלום, ברכת המזון. אם אדם לא נטל, רק אמר בוא נברך, או אמר בדעתו, בסדר? יאללה, עכשיו אני מברך. באופן הזה אסור לו, זה נראה כאילו הוא סילק את עצמו מהאכילה לגמרי, ואסור לו עכשיו לאכול שום דבר, אלא אם כן הוא יברך שוב. פתאום בא לך, אחרי שאמרת בוא נברך לאכול משהו, בא לך עוד קצת לחם, תברך המוציא לחם מן הארץ. בא לך לאכול מלפפון, תברך בורא פרי אדמה. בסדר? אז זה ההבדל. לפני.
כן? הוא אומר את האמנת לזרז את ה...
יפה מאוד, מצוין, אז זה לא תופס. יפה. אם אומר שיר למעלות, או יאללה, מתחיל כבר, רבותיי, נברך. בכאילו הוא אומר לכולם, יאללה, תבואו, ברכת המזון, אז זה לא. אבל אם באמת הוא הסיח את דעתו, אז האמירה הזאת, או המחשבה הזאת, היא הסיח הדעת, ולכן אתה יכול לאכול עוד, אבל לברך שוב. בסדר? על כל מה שצריך, תברך שוב. כן.
אם ברכתי בורא נפש, ברכתי שבא לשתות את הפשוט.
זה גם דיון בפוסקים, אבל ההלכה, להלכה לרוב השיטות, ודאי, ברכת ברכת, גמרנו. אין לך, אין לך, אני מדבר על הכנה לברכה, השיח את הדעת, נטל מים אחרונים. אם כבר ברך, פשוט, נגמר הסיפור. אין בעיה, אתה רוצה עכשיו לאכול ולברך שוב.
אבל זה לא ברכה שאני צריכה, דוגמה, ישבנו בחדר אוכל.
לא, הוא מדבר במקרה שהוא כבר ברך, ופתאום בא לו, מתעורר לו עוד תיאבון להמשיך ולאכול ולשתות. זה לא ברכה שאני צריכה, אני לא אגיד, טוב, יודע מה, אני כבר ברכתי לפני שתי דקות, יאללה, ניג'סתי לאלוהים מספיק, אני לא אברך. לא, מה פתאום? פתאום בא לי עכשיו, בסדר, ברכה שאני צריכה זה שאני מראש מתכנן את זה. בסדר? אמרנו, אוכל חצי תפוח, מברך עץ, בורן פשוט. תפוח השני עוד פעם, עץ, בורן פשוט. זה לא תקין. אבל אם קרה ו... די, אני אוכל רק תפוח אחד, ברך בורן פשוט. עכשיו פתאום בא לו עוד, תברך עוד פעם. בסדר? אבל פה פשוט שיברך, כי פה הוא כבר ברך ברכה האחרונה, אז נגמר הסיפור.
כן. אם אני לא טועה, ראיתי אצל הרב עובדיה, מלכות יוסף, הוא אומר שם שבשביל להספיק ל-100 ברכות ביום, אפשר לקרוא לברכה שאינה צריכה. אז הוא לא כותב דווקא בשבת. הוא לא מזכיר שזה שבת דווקא.
לא יודע. בדרך כלל המקובל, כמו שענינו, אמרנו כמה פעמים בשבת. לא, סתם ככה, אין צורך. כי ביום יום הרגיל אתה גומר...
מי שוואלה, הוא שפה לעצמו, יש...
ביום יום הרגיל אתה גומר מעל 100 ברכות, גם בלי לאכול ולנשנש כלום במהלך היום. בסדר? אבל בשבת שמצוי אמרנו חסר 20, אז פה כן. וגם אמרנו שאין צורך להגיע לזה. זה יהיה מצוי בסעודה שלישית למשל. מגיע סעודה שלישית ואת אומר, בוא נע, שבת, לא יודע מה, לא אכלתי כלום. חוץ מהסעודות, לא שתיתי לא קפה, לא עוגה, לא כלום. ועכשיו אני רואה חסר לי איזה 10 ברכות. אז פה יכול להיות שבמקרה כזה יהיה מותר לגרום לברכה שאינה צריכה. אבל חכם, ערום יעשה בדעת מלכתחילה, יסדר את הדברים באופן שלא יגיע גם לזה. אוקיי, בסדר? עכשיו, מה קורה כאשר זה לא סעודת פת? כאשר זה לא סעודת פת, וזה המקרה היותר מצוי. כי אמרנו, בסעודת פת, הכי קל, יש לי מים אחרונים, ויש לי את האמר הבלן ונבריך, או משהו כזה. בסדר? או דוגמאות אחרות. תלוי בתודעה שלו. שיר למעלות, למנצח, מזמור לדוד. בסדר? תביאו מים אחרונים. כל מיני דברים כאלה שמראים, והוא אומר, שואלים, תשואל אותו, אתה מבחינתך סיימת? כן, סיימתי לאכול, לא מתכוון לאכול יותר. זה נקרא הסח הדעת לסוגיו.
אבל יש לי
סוגיו,
אבל
אדם אומר, וואי,
אני לא יכול לאכול יותר,
אז לא, אז לא, אז לא, אז זה לא נקרא, אז זה לא נקרא, יכול להמשיך ולאכול בלי ברכה. בסדר? עכשיו, במקרה שזה לא סעודה רגילה, אלא סתם יושבים ומנשנשים עוגיות, פיצוחים או משהו כזה, וזה טעים, והרבה פעמים כשזה טעים זה גם לא דיאטטי, והרבה פעמים זה שומני מדי, מצוי מאוד, אני חושב, בגלידה. לא, תפסם פעמים מוציא גלידה ועוד כף, ועוד כפית, ועוד... די, מספיק, מספיק. אז אחרי שני, לא, עוד כפית, ועוד כפית, ויאללה, נו חלס, דוד, מספיק, זהו, עכשיו יותר אני לא, נו, עובר דקה, ועוד כפית, מתי זה נגמר, בסדר?
נגמר גלידה.
בדיוק. אז זה דבר קל, כן? מקרה כזה, אז, ובאמת הוא לא מתכוון יותר להוציא גלידה אחרת, או ללכת לקנות. אבל אם הוא הולך לקנות גם זה ודאי סך דעת, כי הוא לא התכוון על הגלידה שבמקולת.
מה דין בדעת?
יפה. אז עכשיו ככה, אם הוא אמר או חשב, די אני יותר לא אוכל, חשב או אפילו, כלומר, אמר או אפילו חשב, פה לא כל כך משנה לי האמירה, אלא האמירה כביטוי לחשיבה, די אני יותר לא אוכל, אז לפי רוב הפוסקים זהו. בסדר? מכיוון שזה לא סעודה, אין נון צדיק ברור, כמו מים אחרונים. נכון. בדיוק. עכשיו אתה רוצה עוד גלידה, אבל יש לנו הרב אלישיב. הרב אלישיב אומר בימינו, וזה הגיוני מאוד מה שהוא אומר, בימינו עזוב, אנחנו לא רצינים אנחנו. אנחנו, מילה שלנו זה לא מילה. נכון? איך הוא מסביר את זה, הרב אלון מסביר את זה מאוד יפה.
אז הוא פותח את כל הסוגיה.
הוא אומר, נו, הוא אומר, הסבר יפה יפה, הוא אומר, למה בפתיחת יום הכיפורים אומרים כל נדרי? מה אם אתה לא, אתה תמה, נכון? מה רוצים מהנדרים האלה? בערב ראש השנה... אתרת נדרים, ערב יום כיפור אתרת נדרים, הספרדים, ראש חודש אלול, בכף באב, מה ג'יננתם לנו את הראש? המקובלים כל יום שישי. והפתיחה בכל עם ישראל, יום הכיפורים, כל נדרי, התפילה. גם אם יש כאלה אומרים לך, אלי תשוקתי, אבל הפתיחה זה כל נדרי. מה הקטע הזה? אני זוכר מה שאני ילד, מה רוצים מהנדרים האלה? אתה מבין? הוא אומר הסבר מאוד מאוד יפה, הוא אומר, הרי מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר נדרנה לא נדרה ושבוענה לא שבועה ועשרנה לא עשרה כולו נתחרטנה בעון כלומר ריבונו של עולם תראה אנחנו תראה איזה אפסים אנחנו כל שנה אנחנו באים אומרים די השנה חלס כל העבירות הכל זוקים מצידה אלוהים אין דף חדש מגיע יום הכיפורים הבא, מה רואים? איזה שנה עברה עלינו? יודע מה, די, אלוהים, חלס, הפעם גמרנו, זהו, היה, בסדר, קורה, טועית. מי עכשיו זה? עוד שנה, איזה שנה, להסתר, לא כדי, לא לפתוח את התיק בכלל, איזה סירחון יצא משם. תבין? כל שנה, זה אנחנו, כן, זה, ריבונו של עולם, זה הכל נדרה, תדע, ריבונו של עולם, כמה שנידור נדר, כמה שנבטיח להיות טובים, בסופו של דבר, אתה הבדלת האנוש מראש, ותחשבו, ותכירו לעמוד בפניך. אתה יודע גם יותר טוב מאיתנו, כעפר אנחנו, וכמה הבטחות שלנו לא שווים את הנייר שהם נכתבים עליו, אז תחוס ותרחם עלינו, כי זה מה שאנחנו שווים. זה הסבר מאוד מאוד יפה, כפתיחה לכל נדרה. לפני הסליחה, לפני הכל, אבא, כמה שנבטיח, כמה שזה, אתה יודע שחס ושלום, לא במכוון של חטא וישוב, חטא וישוב, אבל לא נעמוד בכל מה שנבטיח. אנחנו משתדלים, אנחנו רוצים, אבל אתה יודע כמה יש לצ'ק הזה כיסוי. אותו דבר הוא אומר גם פה, הוא אומר, הבן אדם אומר שהוא יסיים, כן, דיאטה, אתה יודע, כמו כל האנשים שאומרים דיאטה, ממחר. ממחר אני בדיאטה, זה הכל. אבל זה הכי קל, כמו להפסיס סיגרות ממחר, היום פעם אחרונה. תמיד זה אומנותו של יצר רע, תמיד להגיד לך, תן לי את היום, ממחר אתה שלו, מה? לא עסקה? ממחר, עד סוף החיים שלך, אתה של היצר הטוב. אני רוצה רק היום. הגיוני מה שיצר רע אומר, אלא מה הבעיה? שבמחר, מחר, אתה חי כבר, המחר הוא יהיה היום. אז שוב, אני אומר לך, ממחר אתה שלו, אני רוצה רק את היום. אבל לעולם אדם חי בהווה. תמיד אדם חי בהיום, נכון? אותו אתמול, אותו היום, מחר יהפוך לאתמול, והמחר למחרת יהיה היום. אז תמיד הוא עושה, כל החיים הוא לוקח אותך. בקיצור, אז אדם אומר מילה ולא עומד בה, והרבה פעמים זה קורה גם בנושא הזה, ולכן הרב אלישיב אומר, נמלכת בדעתך, תמשיך לאכול בלי לברך. די, יותר אני לא אוכל גלידה, יותר אני לא אוכל את העוגת קצפת הזאת, ופתאום בא לך עוד, הוא אומר, נו, אפשר לסמוך עליו. בהחלט אפשר לסמוך עליו, כי זה מצוי מאוד שהגמירות דעת שלנו היא לא רצינית. אלא אם כן הוא אומר, עשית איזה מעשה, כן? אני יודע, הכנסת את הגלידה למקפיא בחזרה, קמת, יצאת מהמטבח, עשית איזה אקט מסוים של להראות סילוק של אותה אכילה, אז כן. אבל סתם ככה, האמירה, אפילו האמירה, כל שכן, החשיבה, הוא אומר, יש מקום להקל להמשיך. אבל מי שהולך על פי הרבה הרבה פוסקים שאמרו, הסחת את דעת, גמרנו, סילקת דעת על מה שהיה, ואתה מברך, אני חושב שגם הוא אומר לברך, אני חושב. לא בדקתי את זה עכשיו, אבל נדמה לי. כן, הנה.
מצטרף
על המחיה, זה גדר אחר. זה גדר אחר, אתה יודע מה גדר. מדוע מצטרף לו על המחיה? אם אכלתי חצי כזה ועוד חצי כזה?
ואמרת יותר לא, ואז שוב פעם בא.
אז כן, כן, ימשיך. לפי אם.
למרות שלא, לפי מי
שקורא. כן, כן, כן. חושב שכן, אני חושב שכן. למרות שזה שתי אכילות, סוף כל סוף אם אכלת בתוך 4 דקות, 7 עד 7 דקות את הכזית, אני חושב שכן. שאלה יפה אבל. בסדר? כי למי שלא, אז פשיטה, למי שאומר לא לברך פשיטה, שזה מצטרף.
אני רוצה להגיד את זה לשם יחוד, שמה שאני כאילו, שנסתכל רק על הברכה האחרונה, שזה באמת ים פתאום.
לא, אז זה הכי טוב, העצה היא הכי טוב, אמרתי לכם אותה 1,000 פעם. העצה היא, לגבי, תכף נראה את זה לגבי נמלח על מאכלים אחרים, אני מברך עכשיו שהכל, ודעתי, על כל מה שברכתו שהכל. זה הכי טוב. בסדר? כל השאלה היא שזה לא תמיד עוזר. טוב, סיימתי כבר. בריא, התכוונתי על כל מה, אבל גמרנו. אני עכשיו רוצה לקום ולצאת וסיימתי, ואז פתאום מביאים לי. זה הנקודה. בסדר? אז פה הצגנו את שתי הדעות, ויש לסמוך על מי שרוצה לסמוך לא לברך ולהמשיך לאכול, כן. אבל מי שיברך ברכה אחרונה וישה את עצמו קצת ואחר כך יחזור, גם יש לו על מי לסמוך. אולי יותר כדאי. לא לאכול, אתה רוצה לצאת מהספק? אל תוכל, תסיים ברכה אחרונה, תצא החוצה, תחזור אחרי רבע שעה 20 דקות, תסיח את הדעת, ואז לכו לעלמה, תצטרך לברך שוב. אם התנית מראש, אז פשיטה. זה בדיוק התנאי שלך. עוד פעם, כל הדין הזה לא שייך באורח, בסדר? באורח זה דין מאוד מורחב. הכוונה היא שמי שסומך על שולחן אחרים, אפילו אמר הבלן ונבריך, לא אבייסי החדעת שאומר בעל הבית. כל מה שאמרנו שכשאני אומר די, מספיק, אני לא אוכל יותר, זה כשאני אדון על הארוחה שלי. אבל אם אני מתארח אצל מישהו, אז במקרה כזה אני סומך על מה שהוא יביא לי. אוקיי? וזה יכול להיות גם בעל ואשתו, למרות שהאוכל של בעל הבית, הוא לא יודע מה אשתו בשלה, אז לכן גם אם אומר, טוב, יאללה, מברכים. מה מברכים? למה אתה בא אליו אשתו אומרת לו? למה אתה אומר לברך? אני עוד צריכה להגיש עכשיו עוד מנה. וואי, לא ידעתי. בסדר? אז במקרה כזה הוא לא יברך כלום. למרות שהוא אמר, הבלן ונבריך. אותו דבר במסעדה. זה ודאי. אבל מה, הזמנתי את זה. כן, אבל אתה לא יודע שהמלצר עכשיו יביא לך, בתוספת למה שהזמנת, יש מגיע עוד סלט כזה, ועוד תוספת כזאת, וזה on the house, וכו' וכו'. אז כל אלה, או חייל בצבא, או תלמיד בחדר אוכל, כל הדברים האלה, אם הדרך הוא שמגישים מנות עוד ועוד, אז פה אין הבלן ונבריך. הבלן ונברך, בסדר? או יאללה, סיימנו לאכול, או מילים מהסוג הזה, לא מהווים מסך הדעת. אבל סתם ככה כל הדיון הוא בעיקר כשאדם אוכל עם עצמו או משהו כזה, אז פה אמרנו שהכלל הזה יתפוס.
אבל הרב, איך זה גדי להגיד, אחרי שבן אדם אמר יעני והתכוון שהוא גמר לאכול, אז זה לא נקרא ו...
שאלה טובה, כי מן הסתם אותו אדם שבא להתארח, כשהוא ברך בהתחלה, הוא ברך ולהתארח אצל בעל הבית, על כל מה שהוא יביא לו, בסדר? אלא אם כן זה לא היה, זה היה משהו ערעי כזה, אתה גבי צדקה עכשיו, וביקשת איזה כוס מים, או בעל בית חיבד אותך בכוס מים, אז אתה לא נכנס עכשיו לפתוח שולחן עם המארח. אז במקרה כזה הביא לך משהו, אין לך דין של אורח, ולכן פתאום הביא לך עוד משהו, אתה צריך לברך שוב, כי אמרת, עוד נגיד תודה שעוד הביא לי את הכוס קולה הזאת, פתאום עכשיו מביא לי זה, ומביא לי שתייה חמה, ומביא לי פה, אז היה דעתי רק על הכוס ההיא, וזה הכל, תמיד? אבל סתם אורח שבא להתארח, או אדם שבא לסעוד במסעדה וכדומה, אז יש פה מין סתם דעת כזאת, שעל פי רוב הוא יתנה שהברכה שלו תחול על כל מה שיביאו לו לאכול. בסדר? אז גם אם הוא אמר, אבל אני מברך, אין לזה שום דבר, וברכתו, הוא לא צריך לברך שוב. מה עם אחרונים? כן. מה עם אחרונים? זה אומר שסיימת, ואתה מתכוון לברך.
ומישהו כן בעל על הסעודה שלו.
והוא יודע כל מה שאמורים להביא, לא אמרנו לא כמו דוגמה של בעל ואשתו, אז פה הדין שאמרנו. סתם, אתה עכשיו בא הביתה שתיים בצהריים, אף אחד לא בבית, הראל צברי בא מכין לו ארוחת צהריים. בסדר? במקרה כזה אמרנו, שאמרת, טוב, די, יאללה, סיימתי. לא בסעודה אמרנו, לא בסעודה, אלא סתם באיזושהי קפה עם עוגה או משהו כזה, אז אמרנו שלפי הרבה פוסקים נגמר, אתה רוצה לאכול שוב, תברך, ולפי הרב אלישיב הוא אומר שכל עוד לא עשית מעשה מוכרח, קמת, יצאת או משהו כזה, עדיין הגמירות דעת שלנו היא לא רצינית, ולכן יכול להמשיך ולא לברך.
אבל מה שמשנה פה זה הכוונה, זה לא אמרת. זה הכוונה משנה, לא אמרת.
אבל זה הנקודה, הוא רוצה, הרב אלישיב טוען, אומר, בימינו נחלש צלילות הדעת, מחמת תרדת הגוף והנפש, ודרך בני אדם שמחליטים ונמלכים ומשנים את הדעת תדיר. לא ככה? כמה אנשים שאתה מכיר שהחליטו שהם לא מעשנים סיגריה, וההחלטה הזאת לא החזיקה מעמד יומיים. אבל הוא החליט, ובזמן שהוא החליט, הוא באמת, באותו זמן, באותה שעה, הוא באמת החליט. זה המזל שלנו ביום הכיפורים, אמרנו. שאנחנו באמת ביום הכיפורים יש לנו כוונת אמת. עד שיעיד עליו בעל התעלומות, אומר רמב״ם, שלא ישוב לזה החטא עוד. אז זה רמב״ם מזעזע, הרמב״ם הזה. הרמב״ם הזה קבר אותנו באדמה. כן? עד שיעיד עליו בעל תעלומות, שלא יוצא מספיק יום כיפור אחד, מאז אתה צדיק יסוד עולם, אתה לא חוטא בכלום. אבל רואים שזה לא כך. אז מסבירים ברמב״ם, אחד הסברים, הכוונה עד שיעיד עליו בעל התעלומות, ריבונו של עולם, שבאותו זמן שהוא קיבל את הקבלה שלו לחזור בתשובה, קבלתו הייתה כנה וגמורה. הוא באמת בשום אופן לא רצה לחזור לחטא. אלא מה לעשות? בחיים האפורים, ביום יום, בשגרה, במהלך השנה, הוא התפתה ושכח את הרגעים הגדולים, הנשגבים של יום הכיפורים מתחת לתלית, ואז הוא ממשיך אחרי החטא שהוא התרגל אליו משנה שעברה. אבל הקבלה שלו הייתה קבלה אמיתית. אז פה הרב אלישיב אומר, הקבלה שלנו היא לא אמיתית. אומרים, לא, מפסיקים לאכול. זה לא בדיוק זה. בסדר? אז אני אומר, מה שאתה אומר, אמת ויציב, לפי הרבה פוסקים, רק הצגתי שיש מי שאומר גם את הגישה הזאת. בסדר? אוקיי, הלאה. מה קורה במקרה קצת דומה שלא סיימתי לאכול? אני דיברתי עד עכשיו, זהו, אני מסיים לשתות, מסיים לאכול. אלא הפוך, בא לי לאכול יותר. ולא התכוונתי מלכתחילה. בסדר? זה נקרא דין נמלח. אני התכוונתי לאכול תפוח אחד, אתה שואל אותי על מה ברכת כש... ברכת בהתחלה על מה התכוונת? רק על הפרי הזה, זה הכל. באמת שהתכוונתי רק על זה, לא חשבתי לאכול יותר. אבל מה לעשות, פרי עסיסי בתחילת העונה טעים מאוד, ואז פותח את המקרר ועוד ועוד ועוד. בסדר? פתאום אדם רוצה לאכול ולהמשיך. מה קורה במקרה הזה? אז במקרה הזה, אתם שקטים היום. אני מספיק, חשבתי שכבר השיעור יסתיים פה, אני רואה שאני יש לי זמן עוד להמשיך שלוש סימנים נוספים. אז במקרה כזה, הפוסקים כותבים כך, אם האוכל היה לפניו, לא מברך. בסדר? ברך על שתייה. נניח שתכוונתי רק על הכוס הזה. והבקבוק נמצא פה, אז אני גם יכול לשתות את כל המים האלה, את השתייה הזאת, את האוכל הזה, בלי לברך עוד פעם. זה המקרה הקל. אם זה לא לפניו, אז אם זה אותו סוג אוכל, גם לא מברך. אוקיי? כי דרך בן אדם להיכנס מאכילה קטנה לגדולה. זה אותו דבר לאריאל. אותו ברכה. אותו ברכה.
אותו ברכה זה גם
מיד, מיד. אותה ברכה באותו אוכל, אותו סוג אוכל, האדם אכל שזיף אחד ופתאום בא לו עוד שזיף. באותו זמן, אבל באותו זמן הוא ברך רק, הכוונה המוצהרת שלו הייתה רק על זה. מה זה כוונה מוצהרת? זה לא נקרא כוונה מוצהרת. הוא התכוון רק על זה, אבל יש פה איזה מין מסתמה כזה שדרך בן אדם להיגרר מאכילה קטנה לאכילה גדולה. אלא אם כן הוא התנה במפורש. בסדר? אדם שחושב, אני בכוונה, מסיבה כלשהי, מברך רק על זה ולא על זה. אוקיי? או אני יודע מה, הוא מברך עכשיו על השתייה, ויש לו פה חלב גם. והוא עכשיו בתוך 6 שעות לבשר, לכן הוא מפורש. אמר, מה פתאום? חלב אני לא יכול עדיין לשתות. ומדבר עד שעבר הזמן כבר. סתם אני אומר. אז פה היה לו כוונה נגדית. זה לא סתם כוונה, היה לו כוונה נגדית, הוא התכוון דווקא על זה ולא על זה. אוקיי, אדם חשב שהאוכל לא כשר והתברר לו שכשר. אולי צריך לחשוב דברים מהסוג הזה. אז במקרה כזה גמרנו. אז גם אם זה לפניו, לא יעזור. אבל מן הסתם לא, מן הסתם ההלכה אומרת, דרך בן אדם לכוון על כל מה שלפניו, אז הכל נפטר. בסדר? מה? כן, אבל בדרך כלל אדם לא עושה דבר כזה, אדם לא חושב מחשבה כזו. בדרך כלל, על מה חשבת? דוגרי לא חשבתי כלום. הביא לי, ברכתי ושתיתי. חשבת על זה, על זה, על זה, לא חשבתי כלום. לא חשבת כלום, אתה לא מברך על זה. כי מן הסתם, הברכה חלה על כל מה שלפניך. אז זה מוסכם, אוקיי? אם זה לא לפניו, אז אמרנו שאם הדרך להימשיך כמו אוכל או אותו פרי, או אפילו יש כמו שאומרים, פרי אחר אבל אותה ברכה, גם יכול להקל. פה זה לא לכתחילה, זה לא מוסכם. בסדר? איך? לא, יש מי שם, יש מי שרצה להגיד. בעצם אין מי שרצה להגיד. אבל להדגיש שגם אם הברכה הזאת בדיעבד פותרת מאכל אחר, לפי הכללים, מזונות פותר הכל. בסדר? מזונות פותר הכל, חוץ ממים ומלח. שהכל פותר הכל הכל. בסדר? בדיעבד. אבל אם ברכתי שהכל, ודאי שזה לא יפתור לי בוטנים שיש לי ידי. אפילו שהם לפניי. זה פשוט שלא. בדיעבד אם ברכת על בוטנים שהכל יצאת ידי חובה. אבל אני לא אגיד שמצד נמלח זה חל על זה כי בדיעבד זה תופס. אז לכן כל הדין הזה של נמלח שייך רק על משהו אותה ברכה. בסדר? אז לכתחילה הדין הזה לא טוב, לא כדאי להגיע אליו. אבל אם קרה ואדם נמשך ואוכל אותו מאכל, או אפילו נניח דוגמה של קלה המין הראשון. נגמר המין הראשון ולכן הוא מביא לו עוד. זה שוב מעין המשך של אותה אכילה. בדיעבד לא מברך. בסדר? כן.
אתה מגיע לזה שם?
איך? מה זה עם שתייה? אם זה שתייה ומאכל אז לא. טוב שהזכרת לי.
מה ההיגיון שמזמן?
ברכתי על שתייה שהכל, ועכשיו בא לי לאכול במבה, ברכתה שהכל, לא תופס. בסדר? או יש פוסקים שכותבים במאכל יותר חשוב. ברכתי על תפוז, ועכשיו בא לי לאכול תמר, שתמר הוא משבעת המינים, אז זה לא תופס. שנייה, כי אני פועל פה על מסתמה. אני אומר, מסתמה, הדבר הזה פותר גם את זה, אבל אין מסתמה שמין פחות חשוב יפתור מין יותר חשוב. אינו דין שהמין הפחות חשוב יפתור לי את המין שהוא משבעת המינים, או שהמשקה שהוא פחות חשוב יפתור לי מאכל. בסדר? אז אם כוונתך מראש הייתה מצוין, אם כשברכת על התפוז הייתה כוונתך גם על התמר, יוצא ידי חובה. כל הדיון שלנו על מן הסתם כזה, מן הסתם זה פועל רק על אותו מין או פחות אליו, אבל לא על מין יותר חשוב. אמרתי, אם כיוונתי הכל תופס. באותה ברכה. באותה ברכה. אדם ברך עכשיו שהכל וכיוון על התמר של ידו. שנייה, בכוונה אני מקצין. הוא כיוון על זה. לא תופס, אדוני היקר, תברך בורא פרי העץ על התמר. מתי אמרנו שתמר נפטר בברכת שהכל? אם בטעות לקחתי את התמר וברכתי עליו שהכל. אבל אם אני מברך שהכל, ומכל סיבה שהיא, מכוון לפתור את התמר. מה, עכשיו עוד פעם בורא פריעת, זה ברכה שאינה צריכה. הרי התכוונתי מראש, זה לא גומר ברכה שאינה צריכה, ואתה תברך את הברכה שלו. בסדר? כל מה שאמרתי שזה יועיל לכוון באותו ברכה. כוונה היא, ברכתי על התפוז, והתכוונתי על התמר. אז למרות שהוא יותר חשוב ממנו, כיוון שכיוון יצא. גם יצא, מצוין. כל הדיון הוא לא בשאלה הזאת. זה הכוונה הכי טובה. זה הכוונה הכי טובה. אמרתי לכם כמה פעם תכוונו את הכוונה הזאת. כל פעם שאתה מברך על משהו, אני מכוון על כל מה שיבוא לי. פתאום, עוד מעט, כל מה שנפטר באותה ברכה, שיפטר. בסדר? זה המקרה הכי טוב. כל הדיון במקרה שלא חשב. לחשוב, לחשוב. דיברנו על ברכה ראשונה ואחרונה. בסדר? אמרנו שצריך חלק עם ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. ברכה ראשונה תופס כל זמן שלא הסחתי את הדעת. זה בדיוק הנושא שלנו. כל זמן שלא הסחתי את הדעת, אין בעיה. אני עכשיו נניח מעביר שיעור 7 שעות ברציפות, ויש לי פה את המים, ואני כל הזמן מתכוון להמשיך ולשתות, אז הברכה שברכתי בהתחלה יכולה לחול גם עוד כמה שעות. כל הדיון הוא אמרנו בגבי ברכה האחרונה, הזכרנו כמה פעמים שלא לעשות את זה, הזכרתי לכם את זה בטיול, בטיול לא לעשות את זה. כן, להגיד אני בתחילת המסלול מברך שהכל על הממייה, ושזה יתפוס לי על כל הטיול. כי אמנם מצד ברכה ראשונה זה טוב, אבל מצד ברכה האחרונה, אם שתית רביעית בבת אחת, אתה עכשיו ממשיך שעה שלמה, המים ששתית בהתחלה התעכלו בגוף. אם הם התעכלו בגוף, גמרנו. הם היו טעונים ברכה האחרונה, והם לא קיבלו את הברכה, וכבר אי אפשר, יוצא שפספסת סתם ברכה. עכשיו, מה שעה? אם זה בחום, בקיץ, זה יכול להיות 10 דקות. יש פוסקים שכותבים שמים מתעכלים תוך 10 דקות בגוף, נגמר הסיפור. לכן אמרתי, בטיולים וכדומה, שתי תרביץ אותה כמה שלוקים, תברך בורא נפשות, תמשיך במסלול. עוד 10 דקות תהיה צמא, תברך עוד פעם. בסדר? הוא הדין מיד, הוא הדין בשבועות. לומדים לילה שלם, מביאים עכשיו תקרובת ב-10 בלילה, פותחים פריסה. אותו דבר גם פה. אם אכלת, שתית כפר כל הלילה. כל הלילה שלוקים, 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 אין בעיה. במקרה כזה אף פעם לא התחייבת בברכה אחרונה, ולכן אין שום בעיה, ברכה ראשונה ממשיכה. אבל אם שתית עכשיו שלוק רציני, התחייבת ב-10 בלילה בורא נפשות. מה יעזור שב-4 בבוקר תברך לי בורא נפשות? זה לא יתפוס, בסדר? אז אם יש חיוב ברכה אחרונה, לסגור עניין מהר, עד שלא יעבור שיעור עיכול, ואז להמשיך לברך עוד פעם. כן. אוקיי, אז עניתי?
עכשיו השאלה, אם יש לי מים ובמבה, ברכתי על המים, לא
קדמתי
את הבמבה? לא
כיוונת? מחלוקת פוסקים.
מה מחלוקת? אני בעל שוב על הבמבה או לא?
כן, כן, לפי הרבה פוסקים, כן. לפי הרבה, לא, 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 לפניך לא. לפניך לא.
זה על השולחן, אבל לא
קבל... אבל לא לפניך לא, אז לא, לפניך לא, מן הסתם זה חל. אם זה לא לפניך, אז הקלנו, נניח, הבן אדם אכל אגס ורוצה עוד אגס, או תפוח או משהו כזה, כן, אבל אם ברמה יותר גבוהה כמו משקה ואוכל, וזה לא היה לפניך, אז לא.
בטיול, איך זה הולך? שיש פעמים שלא מברכים, נכון? בטיול, כשאתה
חייב... לא, שתייה, כן. זה ודאי שותה לצמאו. במים, במים יש דין, מכיוון שמים לא דבר שסתם ככה יש לו טעם, אז אם אני שותה לא לצומה, הנה נניח הבן אדם שנו, רופא אומר לו, אדוני, אתה חייב להקפיד לשתות 14 כוסות ביום. לא צמא בכלל, חורף עכשיו. אבל הוא חייב נוזלים בגוף, על המים האלה הוא לא יברך. אבל אם הוא שותה מים כי הוא צמא, טעים לו, אז במקרה כזה מברך. טיול על פי רוב זה צמא ועודך. בסדר? אלא אם כן שוב. האדם הזה באמת נזהר לא לקבל למכת שמש, לא להתייבש, וכל הזמן שותה גם כשהוא רווי לגמרי. בסדר? אז אפילו אם קיץ והוא רווי לגמרי והוא שותה, אך ורק לא לאבד נוזלים, אז לא יברך.
אתה לא יודע מה אתה מרגיש עכשיו.
שתי מיץ, ואז כן כבר. בסדר? אם אתה ממש לא יודע מה זה, אתה לא יודע לחוש את ההרגשה שלך? אז תחכה קצת עד שתחוש צמא ואז תברך. אוקיי, כן.
אז זה לא מברכים על הבמבה? עכשיו, אם זה לא לפני, אבל... ברכתי על הבמבה ואני רוצה שמשתות.
אז אל תברך, בדיעבד אל תברך.
אם זה
הפוך, נכון, בדיעבד אל תברך במקרה הזה. בסדר? אבל אמרנו כל זה בדיעבד, לכתחילה יתנה, הכי טוב. תעמיד שאתה מברך, תתנה על כל מה שיבוא, זהו. אלא אם כן אתה עורך, אז אתה לא צריך להתנות.
אין בעיה להתנות כאילו אם זה משקה או אוכל.
שום בעיה, אין שום בעיה. נכון, אין שום בעיה, בדיוק. סימן קוף פי, אין להסיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון. אוקיי? צריך כשמברכים ברכת המזון שישארו, שישאר אוכל על השולחן. עכשיו, המקובלים אומרים צריך שהכל יישאר על השולחן. חוץ מדברים, אני יודע מה, מעושים ומלוכלכים, ושזה לא כבוד לברכה, אז מסלקים או כלים ריקים, אבל סתם ככה המקובלים כותבים גם השאריות של העור וכדומה, להשאיר את זה. המקובלים אומרים, חבל שהמקובל שהיה פה יצא עכשיו, הוא היה מסביר את זה כי אני לא מבין בדברים האלה, אז הם אומרים שכשמברכים ברכה, אז הניצוצות יורדים והם נדבקים גם בשאריות של המעט בשר שנמצא על, על העצם, או משהו כזה. אז תמיד כדי שהשפע יהיה לו על מה לחול, אז תשאיר את כל האוכל. אז יש כאלה נוהגים כך, ויש אדמורים ומקובלים שלא לא נוהגים כך, סבורים שזה לא כבוד, מנקים את השולחן, רק משאירים לחם ומלח. בסדר? לחם ומלח, כמובן הלחם זה העיקר, על זה אתה מברך, והמלח כי השולחן הרי דומה למזבח, ועל המזבח יש לנו מצוות עשה ומצוות לא תעשה. בסדר? על כל קורבנך תקריב מלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך. מעל קורבנך, כל קורבנך במלח תמלח, משהו כזה. כלומר, יש מצוות עשה למלוח קורבן, ויש איסור שהקורבן יוקרב בלי מלח. אז יש עניין, השולחן דומה למזבח, שתמיד יהיה מלח על השולחן. בסדר?
גם שלא אוכלים?
לא, לא. כשאתה מברך ברכת המזון. לא הדיון. בסדר? יש כאלה באמת שהמקובלים שאומרים להשאיר את הפירורים על השולחן כל הלילה בשבת או משהו כזה, אבל כעיקרון אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מה שלא טוב זה לרוקן לגמרי ולברך כמו שלפעם מצוי פה בחדר אוכל, מנקים, פורסים את הניילון והשולחן ריק לגמרי, זה לא תקין. בסדר? אמרנו את זה, הזכרנו את זה מהמעשה עם אלישע והשונמית, שהוא אמר לה, מה יש לך בבית? אתה אומר, אין לי כי אם אסוך שמן. ואז הוא אמר, תביא לי את זה. ואז הוא מזג, וזה לא נגמר. אז למה הוא היה צריך את זה? הרי אתה עושה ניסים. אז קח כלי ריק ותגיד אוקוס פוקוס שיתמלא שמן, ומהשמן הזה תתחיל להרביץ אותה דליים. לאן אתה הולך? איזה בעזר? נתתי לו איזה הרגשה רעה. מותר לי, נכון? אני מרשה לעצמי. לך. לא, לא מגיע. הנה, השם מעניש את השיעור הזה. אני פוגע בכהן צדיק. אז הנקודה היא, ברכה זה דבר שחל על משהו קיים. ברכה לא חל אליבא דריקניה, על דבר ריק. אז לכן, הוא אמר לה, יש לך משהו? תביא את הקצת שלך, משם אני אבריך את זה, כמו ברכה שהולכת ומתרבה. אבל מאפס לא, לא שאני לא מסוגל, אבל ברכה חלה בכללים האלה. הזכרנו את זה תמיד, ברכה זה הריבוי. ב', ר', ח', ולהרבות דבר קיים, לא להמציא את הדבר. אותו דבר, ברכת המזון זה הורדת שפע לבית ופרנסה. על מה? השפע יורד, מגיע מרו, ניילון, עוזר למעלה. אתה מבין? אבל אם יש מעט לחם, מעט זה, משם זה הולך ומתפרס. מה זה הולך לפח? אפילו, לא משנה. הנקודה היא שזה מבריך ומברך את ה... את הפרנסה של הבן אדם, ואת האוכל, את השפע של האדם, בסדר? זה משהו סגולי. איך? אולי זה מסוכן? אני לא יודע. בקיצור... מה?
אני אתן את זה בקדוש ברוך, אני אציע לו את זה.
אוקיי. נכון, להביא לחם שלם זה לא טוב. אוקיי? להביא לחם שלם, מכיוון שדרך, למשל, אם אדם גמר את הכל, נגמר כל הלחם, מאוד מצוי, כן, אתה מוציא לך, אני יודע מה, שתי פיתות מהקפה, מחמם לך את זה, שם לך טחינה, לא יודע מה, נקניק, אוכל ארוחת צהריים. גמרת שתי פיתות, אדם מוצע במשקל שלנו, אוכל שתי פיתות ולא מתפוצץ, אוכל שתי פיתות וזהו, עכשיו רוצה לך ברכת המזון. עכשיו אין כלום, לא נשאר שום דבר, ופיתה זה אפילו דבר שלא משאיר פירורים, לא נשאר כלום. אז זה לא טוב, תמיד תשאיר טיפ-טיפה. תשאיר מה? אם טיפה תשאיר. פעם איזה בן איש חי אחד, נו, נתן לי על הראש בזה, הייתי באיזה קיוסק בירושלים, בגאולה. אז הוא התחיל ככה, הוא נרעש מזה. סתם, אכלתי, סיימתי את הפלאפל, ומה זה, זה ברכה לבטלה, עכשיו נברך ברכת המזון, אסור לברך בלי, נו, אני לא דעתי איפה זה בא לי. פתאום, אתה בכלל לא רואה אותו, אתה לא מתייחס אליו, אתה יושב, מגיע רואה בן אדם. רואה שאתה לא נשאר כלום, נרעש כולו.
מה?
שעל פי הסוד, אוי ואבוי. מה?
תזיז לו
אז להשאיר פירור, גם פירורים קטנטנים, גם זה בסדר. אמרנו כדי שהשפע על פי הסוד, השפע ירד יהיה לו על מה לחול. מה זה?
זה בקבלה, זה לא...
כן, כן. לא, לא, גם בפשט, גם בפשט יש את העניין הזה, להשאיר לחם בזמן הברכה. כן, הנה, שולחן ערוך. אין להשאיר המפה והלחם עד אחר ברכת המזון. ידוע שמרן פוסק את דברם על פי הפשט, לא על פי הסוד, על פי רוב. בסדר? כל דין של התורה, גם של השס, חכמי השס, ודאי כל דבריהם היה על פי הסוד, אבל בנגלה, ברובד הנגלה, גם יש לזה משמעות והיבט. אז אמרנו, יש מי שאומר לסלק, מה אצלכם נוהגים? אצל התימנים היה בתימן ויכוח עצום בנושא הזה. כדרכם של תימנים לריב על כל דבר, אז היה ויכוח למה הם דייקו מדעת הרמב״ם. רצו להגיד שמדעת הרמב״ם לא כבוד לברכה לברך על שולחן מלוכלך, אז מנקים לגמרי. כן, היו מנקים לגמרי את השולחן. אלה שנוהגים כדעת הרמב״ם, אם פעם תראה כאלה בקנאות עושים את זה, אז תבין שאינו. אלה דרדיים. מה? לא, אז אני אומר, זה לא טוב, צריך להשאיר לחם. להשאיר לחם. אז אמרנו, אז אולי הפסדת את המעלה של המקובלים, אבל סוף כל סוף את הדין תחיסית. כי ברגע שמספיק, יש על שולחן אחד, נו, קצת לחם זה בסדר. אם יש כמה שולחנות, כדאי על כל שולחן. שולחנות שהם לא צמודים או משהו, על כל שולחן להשאיר אפילו כמה פירורים, זה הכל. בסדר? להביא לחם אם נגמר ולהביא לחם שלם, זה לא כל כך תקין, כי אומרים העורכים לגד שולחן, היה בזמנם סוג של עבודה זרה, שהיו רגילים לערוך לפסל שולחן ושמים לו לחם וכל זה. גד זה סוג של עבודה זרה שהייתה בזמנם. מה? יפה, אוקיי, אם תחרים הם אחרונים זה בעיה.
אז אני חייב להביא דווקא מי שירם של
האוכל שאני אכלתי, יפה, גם הערה טובה, יש כאלה אומרים שכן, מה שאתה אכלת. לכן יש כאלה אומרים, לא יעזור עכשיו שתביא לי משהו מבחוץ, כי כבר זה לא על זה אכלת, זה לא השאריות שאכלת. נו, אבל תביא כמה פירורים, אם זה מה יש, זה מה יש. אבל חתחילה להשאיר את ה... נו. כן, להשאיר את מה ש... בסדר, אבל נשארו. פרסתם את הפרוסה, נשארו אבל. לא, אבל נשאר פרוסות, פירורים מאותה לחמניה. אתה מבין? אז גם אם מקפלים את הניילון או משהו כזה, להשאיר את הפירורים האלה מספיק. בסדר? מה עוד הוא כותב פה? המשנה ברורה אומר שיש מי שמתיר. כלומר, אם אין לי בכלל פירורים, יש מי שמתיר להביא גם לחם שלם. למרות שאולי יש בזה בעיה עם חשש שנראה כעבודה זרה. כמובן זה לא עבודה זרה, אין לי שום כוונה. הואיל ואני מכוון למצווה כדי שיהיה לה ברכה על מה לחול, אז זה בסדר. נכון, נכון, יש הרבה דברים כאלה. הנה חינמי. אוקיי. זה גם בסדר, אתה לא חייב לסלק את זה, מצוין. כל הבעיה היא להביא, אבל אם כמו שהוא אומר, אתה אכלתם שתי לחמים, לחם אחד נגמר כליל, והלחם השני, אתה יודע, אם אומרת עזבו, תסבעו מהאורז ומהעוף, את הלחם הזה תשאיר ישלם לבוקר, ללחם משנה של הבוקר. אז במקרה כזה זה גם בסדר, אוקיי, אתה לא חייב לסלק אותו, כי אתה לא הבאת, בסדר? אתה לא הבאת לחם חדש. הנה זה מה שהוא אומר. כל מי שאינו משייר פת על שולחנו, אינו רואה סימן ברכה לעולם. מפחיד, אומר מרן. בסדר? בכלל, הנה, תדעו לכם. אל תלכו לי לבבות ולא חוטים אדומים ולא זה. יש לכם כל מיני דברים. השולחן ערוך רצוף בהמון המון סגולות. המון המון סגולות כתובות בשולחן ערוך. איך אדם יכול לראות סימן ברכה? מי שנוטל ידיים כדין, זה ערובה להצלחה ולברכה ולפרנסה. מי שמשייר לחם על שולחנו, יש המון המון דברים. אבל מה? אנחנו לא מאמינים כל כך. חושבים
שכל...
מים אחרונים תכף נגיע. כן, חפשים את זה. חפשים את זה, אתה מבין? יש לך פותח את ידיך, תכוון פותח את ידיך. כמו שצריך. עזוב את הפי חתך על פי הסוד, סופי תיבות, תחילת תיבות. פותח את ידיך, ואתה הוא שמסביע לכל חי כרצונו. אתה נותן לכל בריאה כל מה שמגיע לה. ההבנה הזאת, ההפנמה הזאת, שכל הפרנסה מעט השם, היא סגולה גדולה לפרנסה. אתה מבין? כמובן שמעשר כספים, צדקה, מה?
בקשר, רבי
שמעון
ברוך
השם,
את כל הבגות האלה שעושים
חיים בתמים,
נכון, נכון.
עם הפתחות,
דברים כאלה,
זה אמיתי, אתה אומר? נו, את ניילון הזה שתמיד מרתיח אותי כשאני מגיע לשם. כן, כל הורסים לנו את התורה פשוט. העץ שם ביונתן בן עוזיאל, שקושרים בו שקיות ניילון. ניילון זה המצאה בת 80-100 שנה, זה לא מבין לי מאיפה מצאו את זה בספרי המקובלים, שבניילון עניין לקשור אותו על עץ.
בגימטריה, ניילון זה בגימטריה.
יכול להיות, נפט, ניילון זה נפט, כן. נפט זה, אני יודע, סגולה לפרנסה. זה נכון, ניילון מיוצר מנפט, אז אולי הם רוצים למצוא איזה, לקדוח בחצר ולמצוא איזה, נו, שדה נפט. אולי. זה מזכיר לי פעם סרט שראיתי, לא חשוב, השם ירחם. מכירי, תודה מה אני מתכוון. קודם שיטול ידיו, יכבד הבית שלא יישארו שם פירורים, וימאסו במים של נטילה. הדין הזה לא כל כך מצוי בימינו, בזמנם היו נוטלים את המים על הרצפה. ואז אם יש עדיין פירורי לחם והם ירטבו עכשיו, אז נו. אז בימינו זה לא מצוי, כי נוטלים במטבח או נוטלים בכלי, ממילא אין חובה לטטא את הבית לפני הברכה, אבל יש בהחלט עניין לטטא את הבית. בסדר? כי יש עניין לא לדרוך על לחם. במקולת מצוי שליד הארגז של הלחם יש המון פירורים, יום שישי עם כל החלות, בעל מקולת שיטטה את זה. יש עניין שלא, אנשים לא ידרסו על פירורי לחם. זה ודאי ודאי קשה לעניות.
זה הפוך מהרנקים
קובלים. שמה? לא, לא, את הפירורים שעל הרצפה. פירורים שעל הרצפה. כן? אז לכן הדין הזה לא מצוי בינינו. מה?
מה
אתה
עושה עם הפירורים של המשיח
והברכה? תעטוף ותזרוק. תעטוף ותזרוק. הכלל הוא כזה. שאם הלחם הוא בגודל כזית, אסור מן הדין לזרוק אותו. בסדר? לחם בגודל כזית אסור לזרוק. לחם פחות מכזית, פירורים פחות מכזית, מן הדין אין איסור לזרוק, אבל קשה לעניות. בסדר? אז אם הגמרא אומר קשה לעניות, מי רוצה להסתבך איתה? אז לכן גם פירורים פחות מכזית לא זורקים. מה עושים? שמים בניילון. בסדר? שמים את זה בניילון, עוטפים וזורקים. ורע עלי המעשה, זה ביטוי שכתוב בפוסקים, שאני רואה תמיד ליד פחי זבל צדיקים, כן? שבא, שם לי לחם גלוי, אז אחרי כמה דקות, החתולות והציפורים מפוררים את הכל, ואז הלחם שלו, הפיתה שלו, מפוזרת על כל השכונה. הצדיק הזה לא רצה לזרוק לי לחם, ואז עכשיו הוא גרם לביזיון פי כמה. כל האיסור לזרוק לחם זה בביזיון. אם אני עוטף שתי סקיות ושם בפח, מותר וככה צריך. שזה לא יקרע או משהו כזה. בסדר? אתה רוצה, אני יש לי תמיד שקית בבית, למרות שכתוב שלא לתלות את הלחם, אבל זה לחם שהולך לפח, גם יש כאלה מקפידים לא לתלות לחם, לא לתלות אוכל. בסדר? אז לכן גם תיקים של ילדים, בגן תמיד יש את זה, את המתלה הגדול הזה, העולם נוהג להקל. יש איזה חיסרון שהגמרא אומרת לא לתלות מזון. כן, התולה לו, יתלו לו חיה וכו'. זה התולה, נו, כתוב שם. היו חייך תלויים לך מנגד, זה הקונה פת מן הפלטר, טוב, לא ניכנס לזה. אז יש בזה איזשהו עניין, אבל אפשר להקל, שים את הניילון איפשהו, במרפסת או משהו כזה, יתעפש, תעטוף בעוד שקית, תזרוק את זה לפח בכבוד. לגבי פעורים שאין בהם כזית, אמרנו גם להשתדל, אבל שם יותר קל. אז הכוונה היא למשל, כל האיסור הוא בביזיון. לקיור אני יכול לזרוק. אם יש לי קצת פעורים, מצוי מאוד, אני מנקה עם סמרטוט את השולחן, הסמרטוט עכשיו נדבקו בו הרבה פירורים, ואני עכשיו רוצה לנער את זה בקיור ולשטוף את הזה, זה מותר. למים ולביוב זה מותר, הועיל והפירורים האלה הם פחות מכזית, זה בסדר. יפה, שאלה טובה, גם בבורקסים ופת הבא בכסנים, גם לכתחילה להחמיר בדבר. שמעל כזית לא לזרוק, מפחות מכזית, כן, אז זה קשה לעניות, ולכן למים כן, סתם ככה לאסוף, לא צריך עם פינצטה עכשיו, בסדר? אל תשתגעו לי עכשיו, תעבוד לי בבית ומהיעה, אם תיטטה ומהיעה, עכשיו תתחיל ללקט לי פעורים. אבל אם אתה רואה לכלוכים ופעורים, בסדר להעביר את זה לסקית של הלחם ומשם בכבוד לפח, לא מעורבב עם שאר הדברים, אוקיי?
כזית, אתה אומר אפשר לזרוק את זה לפח?
כזית אסור. גם זה מותר, זה לא נקרא שזרקתי, בסדר? אסור לזרוק את זה עם שאר הלכלוכים. פחות מכזית, מן הדין מותר, רק אמרנו שהגמרא אומרת שזה קשה לעניות, אז לכן גם פה החמרנו לא לזרוק. מה זה לא לזרוק? לא לזרוק הכוונה היא עם הלכלוך, אבל אם אני עוטף את זה בשתי שקיות ושם בכבוד בפח, מותר. נכון.
הרב, קורא אחרי סעודה בזה שאתה יושב בשולחן או בסיום מסכת פה, שאתה יודע, שאתה מנקה את השולחן ואתה מפיל לרצפה בכוונה, אתה מפיל לרצפה.
לא טוב, אז זה לא טוב. אז זה לא טוב כי אנשים ידרכו על זה וזה יכול להביא ביזיון. בסדר? אז לאסוף את זה. אמנם בשבת, יש על זה דיון, כי בשבת, לפי המשנה, בשבת, אז זה מוקצה. פעורים פחות בכזית, בזמן הפוסקים דנו בימינו, למה הגמרא אסרה את זה? בזמנם פחות מכזית, אנשים לא אכלו. אז פעורים פחות מכזית, כבר יש עליו שם של מוקצה. בימינו נוהגים להקל שאין בזה שם של מוקצה. אוקיי. אז עוד פעם, לא תתחיל ללקט את זה, אז תזרוק את זה. אבל מה שאפשר, לנקות. מה שאפשר. בסדר? לא באטרף. סוף כל סוף, אם זה, אתה יודע, נשאר שם לכלוך יבש, כמו חד פעמי וכדומה, אז כאילו לא זרקתי. כי זה עטוף בניילון, אז יהיה שמור בפח, באופן הזה. מים אחרונים, יפה, התקדמנו יפה היום. עוד לא. נוהגים לחסות הסכין בשעת ברכת המזון. ונהגו שלא לחסותו בשבת ויום טוב. בסדר? אז יש מנהג לא לחסות את הסכין. שתי טעמים בדבר. טעם ראשון, השולחן והברכה היא דבר שמאריך ימיו של אדם. והסכין הוא דבר שמקצר ימיו של האדם. אומרת הגמרא, אינו בדין שיונף המקצר על המאריך, כמו שזה נאמר לגבי לא תבנה את הן גזית. בסוף פרשת יתרו כתוב, נכון? אחרי מתן תורה, שאסור לבנות את האבנים של המזבח ושל המקדש עם כלי ברזל. לא מקצעים אותם, לא מסטטים אותם עם כלי ברזל. גזית מלשון לגזוז, כאילו לחתוך. אבני גזית זה אבנים משופות. בסדר? אבנים מסוטטות. זה נקרא אבני גזית. אבני גביל זה אבנים לא מסוטטות. גביל וגזית, מי שמכיר משנה בבטרה. אז לא תבנה את הן גזית. ככה כתוב גם במלכים, ששלמה המלך, כל משך ההכנה של בית המקדש, לא נשמע כלי ברזל בבית בבנותו. למה? שמה, מזבח זה מאריך ימיו של האדם. אדם במקום כפרתו נברא, אותו מקום משם אלוהים לקח את העפר, ומאותו עפר של מקום המזבח יצר את האדם. ללמדך, האדם במקום כפרתו נברא. והמזבח שמה נבנה, כי המזבח הוא זה שמחפר על העבירות של האדם. אז המקום שמאריך ימיו של האדם, לא, אינו בדין שהוא ייבנה על ידי סכין וחרב שהם מקצרים ימי האדם. מעין זה גם פה, בסדר? מעין זה גם פה. השולחן, מזבח וכדומה, ברכת המזון זה דבר שמאריך ימים, והסכין דבר שמקצר ימים. זה הסבר אחד. הסבר שני, אומרת הגמרא, אומר המדרש היה פעם אחת, אל תעשו לי, מוגזר. בסדר? ככה המדרש אומר, אז הוא אומר.
זה היה מוגזר, אבל זה עוד...
לא, שהיה פעם אחת אדם התפלל ברכת המזון, וכשהגיע לבני ירושלים, אז מרוב צער שבירושלים לא היה קיים, חיפש משהו, היה סכין לידו, עשה חרקירי. בסדר? מרוב צער. אז כדי שאנחנו ברוב הדוויקוס שלנו באמצע ברכת המזון לא נעשה את זה מרוב צער על בניין הבית, כן, השם ירחם עליהם, אנחנו מברכים ובני ירושלים, נודה לך, תעצור בן אדם שנייה, תגיד לו איפה, מזל שהלשון רגילה ושוטפת, אז אתה יודע מה אתה מברך, מי איפה אתה מברך, לפעמים מגיע השם שפתי תפתח, אדם מתחיל לטוס ונוחת בעושה שלום, ממש ככה, פשוט מדהים, פשוט מדהים היצר הזה מה שהוא מסוגל לעשות. אמרתי לכם, אני את כל החידושים שלי בעוונות הרבים בשירותים. יוצא מהשירותים, הבנקים והמינוס שיש לי וכל הצרות של החיים שלי, אני נזכר. נכנס לשירותים, שוכח את הכל. מה נזכר בתורה? הכל הפוך. אותו דבר. לפני השם שפתי תפתח, שום, אין שום בעיה, הכל בסדר. מתחיל 18, חושב על זה, רק לא על התפילה. איזה כוח יש לו. אז גם ברכת המזון, אבל הוא לשם שינוי. אדם, אמרתי לכם, בשלמה זלמן פעם בברכת נודה לך, לא הרגישו לא חיוון, חזר על נודה, אומר, אחי קרש מה הודעה, יודע, נכון? מה זה הודעה? הודעה זה דבר שבלב, רק מבטאים אותו בפה, אבל אם לא הודיתי להשם עכשיו, על ארץ חמדה, טובה ורחבה, שרצית, אם אני לא מודה, לא חשבתי על זה, זה לא שווה כלום, עד כדי כך, אתה מבין? אז אתה מתברך אולי לפני, כן, בשעלבים זה כך. לא. בשעלבים אני לפעמים מסתכל לכיוון של כביש מספר 1, אני רואה ככה את איזה יופי של שטח מוריק וכל זה, זה נותן לך הרגשה טובה, אז אתה אומר, נודה לך על ארץ חמדה טובה. לעשות כל מיני, לא יודע מה, טריקים בראש כדי שתודה, פשוט, אל תודה לי הודעות של המקובלים. תודה, תודה רבה אלוהים על האוכל, תודה רבה על הארץ, על כל מה שנתת לנו, חד וחלק. אותו אחד באמת כיפשו אותו ברך, מרוב צער על בניין ירושלים, דקר את עצמו. אז יש פה שתי חלוקות,
אבל הסכין זה, בימינו נוהגים כאילו בסכין, זה
סכין
לא אוכל, זה ברור.
מה? ברור, בסדר, מה זה? בסדר, ברור שאתה אדם בדרך כלל לא אוכל עם סכין של קצבים. לא משנה, אף על פי כן. אמרנו זה טעם, זה איזשהו טעם לדבר. הפוסקים כותבים שהטעם הראשון הוא העיקרי. איך שלא יהיה, אז הפוסקים כותבים, אם הטעם הראשון הוא עיקרי, אז יש פה כולה וחומרה. כולה, כל כלי ברזל תסלק. אם הטעם של ברזל, שהוא דבר שמקצר, אז כל כלי ברזל, מזלג, סכין, כף, וכך נוהגים המקובלים, כן, אלה שנוהגים כפייה בן איש חי, אני תמיד רואה אותם, לוקחים את כל הסכום ומוציאים אותו מהשולחן. בסדר? מעידך, אם יש לי סכין, חד פעמית, לפי הטעם הזה, אין צריך להוציא אותה. כי אם כל הבעיה היא ברזל, בסדר? ולא הסכין שבדבר, אלא הברזל שבדבר, אז אם זה סכין חד פעמית, אז לא. אבל המנהג המקובל, חוץ מאלה שנוהגים על פי המקובלים, המנהג המקובל לסלק סכין מברזל, ויש מקלים שבסכין חד פעמי וזה לא...
כל הסכינים של השולחן או רק בסכין אחד?
כל הסכינים מברזל תסלק. גם אם לא אחד, גם אם סכין מריחה, תסלק אותו, ומזלג וכפית, כל היום מנהג העולם. לא, אבל מי שנוהג על פי חלק מהמקובלים הספרדים, מוציא את כל הסכין. כל מה שמברזל.
לגבי ככה, אם להחזיר אותה מתחת לצלחת, להחביא אותה מאחורי המגש.
גם זה בסדר. אוקיי. מים אחרונים, 5 דקות ואני מסיים את השיעור. מים אחרונים, חובה. בסדר? מים אחרונים, חובה. אני גם חשבתי כמוך, אבל אני עובר על כל הסימן, הרמה לא מעיד כלום, שום דבר.
לא יודע, ראיתי מה זה בעלונים.
הרמה לא אומר שום דבר. אנחנו לומדים טוב, לא הפוך, מה זה? איזה ברכה. כן? נעשה בובות וכו'. ברכו וברכשמו, שהמשיך. איך? לא יודע, לא. יש ברכת הגשמים, אתם יודעים. מרן ברש חף א' כותב שאם אדם יש לו שדה ולאחרים גם, אז צריך הטוב האמיתי. ואם לא, מברך ברכה ארוכה ארוכה. מודים אנחנו לך, השם אלוקינו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלה, כל חצי נשמת כל חי, ברוך אתה השם, אלו רוב ההודות. מתי מברכים? מי שיצא חתן לקראת קלה, אומרת הגמרא. כבר שכבר יש לו להיות, כשאתה נשפך מים, אז מים עולים. עולם לא נוהג. טוב, כשנגיע לרש חף א', אני אראה למה. בסדר?
רגע, אז למה אמרתי מים אחרונים?
עכשיו, מים אחרונים גם פה שתי טעמים. טעם ראשון הגמרא אומרת בברכות, ברוכות נ"ג כתוב, והתקדישתם והייתם קדושים. בסדר? פסוק בתורה, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. כלומר, יש בזה עניין של קדושה. אדם שמברך עם ידיים טמאות ומסואבות, תינופת, זה לא דבר יפה. אז לכן, המאכל של האדם זה דבר חשוב, לכן תתכונן אליו במים ראשונים וגם בסוף מים אחרונים. זה טעם אחד שהוא נפסק להלכה. והתקדשתם והייתם קדושים, צריכים להקפיד בין מים ראשונים בין מים אחרונים. ומים אחרונים, אומרת הגמרא בחולין, מים ראשונים, לא, תודה רבה. מים ראשונים, אומרת הגמרא מצווה, מים אחרונים חובה. מה? מים אחרונים. מים ראשונים מצווה, מים אחרונים חובה. בסדר? כלומר, מים ראשונים זה מצווה, ומברכים עליהם ענטילת ידיים, על ברכה אחרונה אין. אמרתי בדיוק. מים ראשונים מצווה ומים אחרונים חובה, לא סתם חזל ניסחו את הלשון בצורה כזאת ללמדך, שמים אחרונים הם כאילו חובה יותר מהראשונים. אתן לך דוגמה, להמחיש. תלית היא מצווה, תפילין חובה. בסדר? שחיטה היא מצווה, אבל אני יודע מה, שקריאת שמע היא חובה. בסדר? יש דברים שהם מצווה. אני מקיים מצווה אם אני עושה, אבל אני לא חייב לעשות. אבל... מה? לא, אני לא חייב לאכול, רוצה לאכול גבינה. אם אתה רוצה לאכול בשר, תשחט. אתה חייב לשחוט כל יום? שקיצנו מצוותה וציוונו על השחיטה. ציווה אותך על השחיטה. יאללה, כל כבש שאתה רואה, תוריד לו את הראש. לא. הפשט הוא שאם בא לך לאכול בשר, אז אתה מצווה לשחוט. כשאתה מברך לי, ציוונו על השחיטה, זה ציוונו על השחיטה, לכשה. אבל אין שום עניין לתפוס כבש ולשחוט אותו. אם בא לך לאכול בשר, אז תשחוט.
אז בבית המקדש היו מברכים?
מה, על השחיטה? כן. אני חושב שכן. על קורבנות, היום, נראה לי. כמה שאני... כן, אני חושב. בקיצור, יש שני הסיפורים, מכירים, נכון? מה אומרת הגמרא? הגמרא זה כתוב, מובא במדרש, רש"י במסכת חולין שמביא את זה. מים ראשונים האכילו את הטריפה ומים אחרונים הרגו את הנפש. מוכר? מים ראשונים האכילו את הטריפה. מה, הגזמתם? מה קראתם כשהייתם ילדים? כועסו חסמבה? כועסו חכמנו. זה היה סודי, שמיני המופלט. אז הגמרא בכל עשו חכמנו כתוב, כל עשו חכמנו כתוב, ומשם הגמרא העתיקה אגב, מכל עשו חכמנו, אז כתוב שם על אחד שהיה גזירה שלא שקשה, שאי אפשר לשמור מצוות בימי הרומאים, והיה איזה יהודי אחד שהיה לו מסעדה, וכשהוא היה נכנס למסעדה, בן אדם הוא היה מסתכל עליו, מציץ עליו לראות איך הוא מתנהג. היה תמיד כבר מוגש לחם וסלטים על השולחן. אז אם בן אדם הוא היה רואה שהוא הולך, נוטל ידיים, יושב, מברך המוציא,
כן.
היה יודע שזה בן אדם הזה יהודי, כן?
סיפרת את זה, קיבלו חביר אחר כך.
יפה, אם תראה... אני קורא את ההודעה ואני אומר, איפה הייתי, נו?
הוא היה רואה שהוא...
בדיוק, אותו בעל מסעדה רואה שהבן אדם יהודי, ואותו בעל מסעדה גם יהודי, הולך מביא לו עוף. לא, אמרתי, היה כבר לחם על השולחן, בכוונה הוא היה שם כבר את הלחם על השולחן, וככה קולט את האנשים.
זה עבירה, זה לא דבר כזה.
למה?
קובטאו, גם
בחור
שאוכלים חזיר וגם עוף, זה
אסור לי. לא, ברור, ברור שלך תחילה פשוט, שאלה הערה מצוינת. ברור שבשום פנים ואופן אין יותר לעשות דבר כזה. זה היה מקרה של אונס. מקרה שכנראה הרומאים שם הכריחו את היהודים למכור חזיר או משהו כזה. ולא הייתה בורה, הוא היה חייב לספק חזיר, כי היו שם כרבה, נראה הרבה נתינים רומאים באותה עיר, והם דרשו חזיר, ואם לא, אנחנו לא יודע מה נעשה לך. ואז פעם אחת נכנס אליו בן אדם, ראה אותו כמו גוי, ישר בא, חוטף את הלחם, אוכל, אמר, טוב, זה גוי, נתן לו חזיר. ובא אליו, טוב, תשלום, 10 שקלים. מה 10 שקלים? אתמול שילמתי 8 שקלים. מה זאת אומרת, 8 שקלים זה מחיר של עוף, אתה אכלת היום חזיר. חזיר? סמרו שערותיו. כן, חזיר עולה 10 שקלים. אבל אני יהודי. איפה ידעתי שאתה יהודי? לא ראיתי אותך, לא נוטל ידיים, לא מברך ברכת המוציא. אז חשבתי שאתה גוי, ולכן נהנו. אנחנו אומרים על זה חז"ל, מים ראשונים האכילו את הטריפה. בגלל שהוא לא נטל מים ראשונים, זה גרם לו לאכול טריפה.
מים אחרונים?
מים אחרונים, הרגו את הנפש, הגמרא מספרת ביומא אולי, על רבי מאיר. רבי מאיר היה דייק בשמה, אומרת הגמרא. רבי מאיר היה מדייק בשמות. כשהיה פוגש בן אדם שהוא לא מכיר, איך קוראים לך? זה בסדר גמור. לפי זה היה יודע אם הבן אדם הזה טוב או לא טוב. נכון. אז היה זה אדם אחד שבעל פונדק שקראו לו קידור, ואומר רבי מאיר, לא מתעסק עם האדם הזה, קידור תהפוכות המה, בנים ולא אמון בם. המושג קידור כתוב בתורה בהקשר שלילי, הבן אדם הזה